הפרשה שלנו נסמכו שתי פרשיות, פרשת סוטה ופרשת נזיר. על נזיר יש דעות בגמרא, זה חיובי, זה שלילי, לכתחילה, אבל הגמרא אומרת הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מי שרואה סוטה בקלקולה, רואה איזה צרה או איזה בעיה או איזה שחיתות יכולים להימצא כשלא מקפידים, יזיר עצמו מן היין. כדי להבין את הגמרא הזאת צריכים להוסיף, הגמרא אומרת שכשמדברים על סוטה הרי לא מעוניינים כל כך להשקות את הסוטה, כיוון שזה מחיקת שם השם, אומרים לה תודי, בכל זאת הרבה שטות עושה, הרבה יין עושה. זאת אומרת, תולים את העניין של קלות הראש של הסוטה בעניין של השתייה. אגב, לצערנו הרב, מי הדור שלנו יודע, חלק גדול מהצרות קורות משתיית אלכוהול, שתיית אלכוהול ומתירנות ואלימות, הדברים האלה קשורים זה בזה. אז הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אז בפשטות באמת הבעיה היא, אתה רואה ואתה צריך להיזהר, וכדי שאתה לא תיפול בדבר הזה תלמד את הלקח ואתה תזיר עצמך מן היין. זה פשטות הגמרא. אבל אני שומע כאן דבר אחר גם. סוטה בקלקולה, אדם רואה דבר כזה, אסור שהוא יבוא ויגיד טוב, זאת היא, אני אבל בסדר. אדם צריך לשאול את עצמו שתי שאלות. הרי סוטה בקלקולה כבר יכול להיות קצה הקלקול, קצה הקרחון של השחיתות. אבל מה, אתה נקי, לך אין חלק בדבר הזה. אדם צריך לשאול את עצמו שתי שאלות: מה חלקי בעניין? ודבר שני, מה אני יכול לעשות כדי לתקן? לא לתקן שאתה לא תיכשל בדבר, אלא לתקן כדי שסוטה וקלקולה לא יקרה לה. כדי לחדד את הדבר אני רוצה לספר. רבי ישראל סלנטר מראשי המוסר פעם בא לבית המדרש, שישבו שם מחשובי תלמידיו, אנשים גדולים וצדיקים, גאוני עולם, והתחיל לתת להם שיחת מוסר, בגלל שהתברר שבפריז, הוא היה בליטה, בווילנה, אבל הוא צעק עליהם כי בפריז איזשהו יהודי מפורסם אמיר את דתו, והוא נתן שם שיחת מוסר לוהטת. שאלו אותו אחר כך, רגע, מה צועק עלינו? אנחנו לא ממירים דת. אז הוא אומר, אתם חושבים שסתם יהודי קם באיזשהו מקום בקצה העולם וממיר את דתו? זה לא הולך ככה. יש כמו דומינו, זה מין עם ישראל קשורים זה בזה. וכשיהודי בוורשה או בווילנה או במקומות שהכי תורניים או באיזו ישיבה מזלזל במשהו, אולי הוא דיבר בתפילה, אולי הוא איחר לקריאת שמה, הוא עשה משהו אצלו, אז כל אחד ואחד במקומו זז משהו, עד שבקצה יש מישהו שכבר עובר את הגדר. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. רגע, אולי אתה בעולם האקולוגיה, אז יש כאלה שעשו מזה ספרים, יש מה שנקרא אפקט הפרפר. מה זה אפקט הפרפר? אפקט הפרפר זה מין תיאוריה שאם אתה רואה איזושהי צונמי בעולם או סופת טורנדו, בהחלט יכול להיות, כן, שהכל התחיל מזה שביערות העד באיזשהו מקום או בג'ונגל איזה פרפר קם והתחיל להניע את הכנפיים, ושם אז החבורה של הפרפרים האחרים הלכו וגם הם קמו, ואז ציפורים עלו, ואז הבהמות. בקיצור, איזושהי תופעה, מין כדור שלג כזה, שהכל זז, והניעו מערכות עד סופת טורנדו, עד צונמי. אפקט הפרפר זה נקרא. וזה מה שרב ישראל אומר. יהודי ממיר דתו בפריט, זה לא בגלל שאנחנו לגמרי נקיים. לצערנו הרב ישנה תופעה שכשקורה אסון או יש בעיה, אז אנשים מקים על חטא. אבל דרכו של עולם, שכשמקים על חטא מחפשים עבירות, ויש כאלה שמומחים גדולים לענייני חיפושי עבירות, אבל תמיד חיפושי עבירות הם מוצאים אותם אצל השני. הם מקים, אלופים בלהקות על חטא, על החזה של השני. תראו, זה הכל בגלל שאתם חיללתם שבת, או אתם לא בסדר. אף פעם הקעת החטא היא לא אצלנו. וצריך להיות הפוך. אל תחפש אצל האחרים, תחפש אצלך מה החלק שלך. ואל תחפש את הסוטה בקלקולה. אלא תחשוב אתה מה אתה אולי מזלזל. אני רוצה לתת לזה דוגמה פשוטה. מי שקורא עיתונים או שומע רדיו מודע לאלימות שגואה. רצח ואלימות. אז אדם בא ואומר, טוב, זה בגלל החינוך, או שאין חינוך, או תראה מה קורה. ובדרך כלל גם שמחים לבוא ולהגיד, תראה מה קורה בלי תורה. אבל כמו רב ישראל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, אנחנו נקיים מאלימות? לנו אין. אז אלימות לא צריך להיות שאתה הולך והורג את השני, ואפילו לא שאתה מרביץ לו. אבל כל אחד יודע את המושג אלימות מילולית. אתה מדבר לא יפה, כן? מדבר לא יפה, זה סוג של אלימות. אתה פוגע בחבר שלך, זה אלימות. אז השני גם ירביץ לו. יש תופעה של הטוקבקים. נורא והיום. זה מין מקום שבו האלימות המילולית היא, זה חלק מהעניין. אתה הולך וכותב ויורד על בני אדם אז אדם יכול לשבת בחדר, לא לגעת בזבוב, אבל הוא כותב טוקבק שהוא הוסיף אלימות. באפקט הפרפר. הגמרא אומרת, גמרא שמחדדת את הדבר הזה, הגמרא במכות בדף ת' י' אומרת ש כששמו ערי מקלט, וערי מקלט נועדו לרוצחים בשגגה, אז יש איזשהו חוסר סימטריה. בעבר הירדן שמו בדיוק ערי מקלט כמו בארץ ישראל. והגמרא אומרת למה? הרי בעבר הירדן נמצאים רק 2.5 שבטים, ופה נמצאים 10 השבטים. אז איך זה שמת אותם ערי מקלט? אומרת הגמרא בגלעד שכיחי רוצחים. בגלעד, בעבר הירדן, שכיחי רוצחים. ומביאים פסוקים ששכיחי רוצחים. לכן, יש ערי מקלט, שם בדיוק כמו פה. כולם שואלים, רגע, מה הקשר? ערי מקלט נועד לרוצח בשגגה. בגלעד, שכיחי רוצחים, זה רוצחים במזיד. אז איך זה עונה תשובה לשאלה? יש פה את הרעיון שאנחנו אומרים. אתם חושבים שבגלעד שכיחי רוצחים בגלל שיש שם התאספו חבור של בריונים והם הולכים ורוצחים? כל המאפיה התרכזה שם? לא. אלא בכל האזור הזה יש תחושה ורגש של זלזול בחיי אדם. אז אחד עושה צחוק, השני משחק בנשק, השלישי נוהג בפראות ברחובות ולא אכפת לו מה יקרה עם החיים שלו או עם החיים של האחרים, ואז הוא לא נזהר והורג בשגגה, ובקצה הקרחון רוצחים במזיד. אז הרוצחים במזיד מגלים שיש עוד המון רוצחים בשגגה, כי מזלזלים בחיי אדם. בגלעד שכיחי רוצחים. אלימות ברחוב, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד אנחנו נקיים. קודם כל תחשוב, רגע, אני אין לי חלק באלימות. אלימות מילולית, אולי אני דוחף, התייחסתי לא יפה לחדר. איך אני נוהג? מה זה נהיגה? נהיגה יכולה להיות נהיגה אלימה, יכולה להיות זלזול בחיי אדם, אותו דבר. אין לך חלק בזה? אין לנו חלק בדבר הזה? אותו דבר סוטה בקלקולה. אדם רואה סוטה בקלקולה, הוא אומר, אסור שהוא יגרור ויגיד, טוב זה היא, אין לי חלק. לבוא ולחשוב רגע. וגם פה, הרי הדור שלנו עם המתירנות הגואה, עד כדי כך שדברים בריש גלי נעשים בצורה הכי נוראית. אדם צריך לשאול את עצמו, בסדר, חלילה, אני לא בדברים הנוראים האלה, אבל אני לגמרי? האם אני כן מתנהג בדברים שאני יודע או מודע או קרוב אליהם, בגדרים שצריך בהם? אפקט הפרפר צריך להיות במודעות שלנו, במעשים שלנו. הרואה סוטה בקלקולה שלא יישאר אדיש ויגיד, אני אין לי חלק בזה. אבל אני אומר, עוד יותר מזה, מידה טובה. מידה טובה תמיד מרובה. אפשר לחשוב, נגיד, תגיע למסקנה שבאמת אין לך חלק. אבל בוא תנקוט בפעולת נגד. תוסיף קדושה. רואה אותה בקלקולה. תבוא ותוסיף קדושה, ומהקדושה הקטנה שלך, אפקט הדומינו יוסיף. אתה תתחזק אצלך, שמה יתחזקו ושמה יתחזקו. עד שבסוף סוטה תעמוד בפני מצב כזה, היא תעצור מלחתו. אתה רואה אווירה של מתירנות, תוסיף קדושה. אתה רואה זלזול בחיי אדם, תוסיף אתה זהירות ותדגיש את קדושת החיים, תייקר את החיים. אתה רואה שקיימת אלימות, תוסיף טוב, תוסיף חסד, תרבה באהבה. כך פעולת נגד, ולעולם אל תישאר מהצד. תוסיף טוב, תוסיף קדושה, תוסיף אור, תוסיף תורה. והדוגמה הזאת היא בעצם עומק העניין של כל ישראל ערבים. ויש שני סגנונות, אני אמרתי כמה פעמים, יש ערבים זה לזה ויש עריבים זה בזה. עריבים זה לזה קשור לסוגיות שאנחנו לומדים בגמרא, סוגיית ערב. ערב זה אומר שאתה אחראי לפעולות מעשיו, כמו ערב שהוא ערב על ההלוואה. אבל יש נקודה גבוהה יותר מזה. עריבים זה בזה לשון, אתה מעורב, אתה חלק יחד איתו. ואל תבוא ותגיד שכשהוא עושה זה לא נוגע בך, כי אתה אולי הזזת את האצבע משהו, היה אפקט הפרפר. ולכן אם תוסיף לטובה, תוסיף ותתקן שם, וכן הפוך. הרואה סוטה וקלקולה יזיר עצמו מן היין. וזה בעצם קשור ליסודות הלכתיים שעכשיו הם מובנים. יש מצוות תוכיחה, הוכיח תוכיח את עמיתך. בגמרא מבואר, אז קודם כל צריך לדעת שמצוות תוכיחה היא לא מצווה פשוטה, וצריכים לדעת מי שייך לקיים אותה ומתי ובאיזה דור, וכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך שמצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, גדרים הלכתיים. אבל כל פנים, כשאדם מחויב במצוות תוכיחה והוא לא קיים אותה, אז כתוב בחזל, בגמרא, בשבת, בדף נ"ד ועוד, שנתפס בחטאו. זאת אומרת, לא שסתם עברת עבירה, או נמנעת, ביטלת מצוות עשה, אלא יש לך כאילו חלק באותה עבירה. נתפס בחטאו. כי, ומה הרעיון הוא? הרעיון הוא אמנם הוא חטא, אבל אתה לא הוכחת אותו. אם היית מוכיח אותו, יכול להיות שהיית גורם לזה שהעבירה לא הייתה נעשית. יוצא שעכשיו שנמנעת מלהוכיח, אתה כאין שותף. אתה כאין שותף. עריבים זה בזה. ויותר מזה, מבואר בגדרי תוכחה שלפעמים יש מצוות תוכיח כדי למנוע מהשני לחדו, אבל לפעמים גם קיימת מצוות תוכחה כדי שאצלך לא יישאר. לא יכול להיות שאתה רואה מישהו חוטא ואתה תעבור בזה באדישות, שזה לא יעשה עליך איזשהו רושם, כי אם אדם עובר על ידי הדבר באדישות, בעצמו נרשם איזשהו רושם. גם זה בגדרי תוכחה, אפשר לתת על זה שיעור הלכתי שלם, כן? שבהוכח תוכיח יש שני דינים, אחד למנוע מהשני את החיד, והשני למנוע חילול שם שמיים, כן? ושאצלך לא יישאר רושם. ושני הדברים האלה קשורים לעניין. כשקורים דברים, אתה לא עומד מהצד. אתה ערב ומעורב, ואתה ערב באופן שהיית יכול למנוע. ואני רוצה לתת לזה כמה דוגמאות שרואים את זה בגמרות. אז דיברנו על זה שבגלעד שכיחי רוצחים והקשר, שאלה הרי שכיחי רוצחים במזיד והרי מקלטם לשוגג, לא, אם יש זילות בחיי אדם, כן, אז זה נגמר ברוצחים במזיד, אבל הזילות היא בהרבה הרבה אנשים שעל ידי הזלזול שלהם הורגים בשגגה, כי הרג בשגגה גם הוא נובע מזילות בחיי אדם. אני רוצה לקחת זה שתי דוגמאות, דוגמה אחת מהתנך, דוגמה שנייה מדברי חז"ל. כשעם ישראל הגיע לארץ ישראל עם יהושע בן נון, כבשו את יריחו, והיה חרם, היה אסור לקחת שום דבר מיריחו, והחן חטא בחרם ולקח, ועם ישראל יוצא אז לאי, ובקרב שהיה צריך להיות קרב קל נפלו ונהרגו שם, ויהושע עומד קורע את הבגדים ובוכה, מה תעשה לשמך הגדול, איך זה קורה שעם ישראל מלחמות הראשונות שלו, והקדוש ברוך הוא אומר לו חטא ישראל, ואומר לו לנסות ולמצוא עד שמצאו את אחן. עכשיו אחן מעל בחרם בלי שאף אחד ידע, אי אפשר היה לדעת, ועם ישראל כולו נהנש, לא אחן, לא יצאו לקרב ואחן נהרג, נהרגו מישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו חטא ישראל. מה אתה רוצה מהאנשים? מה אתה רוצה מהאנשים? הם לא ידעו. יש דיון בגמרא עם כל ישראל ערבים וקיבלו עריבות על חטאים שבסתר או על חטאים שבגלוי, ויש לדון עם אחן זה חטאים שבסתר, אבל באמת מה רוצים מהם? הם לא יכולים לדעת. והתשובה היא שכשאחן לוקח את החרב, שוב אנחנו חוזרים לאפקט הפרפר. אחן הוא היה קצה הקרחון הבולט או הגלוי, או מישהו שכבר העיז לעבור את הקו האדום ולקחת את החרב. אבל זה לא היה קורה אם לא אנשים שלא חטאו היו שותפים באווירה. בהחלט יכול להיות שהיו אנשים שאמרו אנחנו לא ניקח בחרם, בטח לא ניגע, אבל באמת חבל, יש פה כאלה דברים יפים. אחד אמר אם לא שהייתי מפחד מהעונש אני הייתי לוקח. השלישי אמר אני חס ושלום, רק אני לא מבין למה. כל אחד ואחד אמר וואלה נראה אם מישהו יעיז לקחת. כל אחד תרם את חלקו באיזושהי אווירה שבזכותה אחן, זכותה או לחובתה, אחר כך אחן בקצה הולך ולוקח. אם כל ישראל היו באווירה מה יש חרם אסור לגעת בזה, כל אחד היום יש אווירה, יש אווירה, וליצירת אווירה כולם שותפים. דוגמה מהגמרא, הגמרא אומרת שירושלים חרבה בגלל קמצא ובר קמצא. כולם מכירים את הסיפור, והגמרא מביאה את הסיפור שאותו אחד שעשה סעודה וקרא, אמר להזמין את קמצא והביאו את בר קמצא, וקמצא היה אוהבו ובר קמצא היה סונו, בעל הסעודה ראה את הדבר, רצה לגרש, אמר לו, קום ותלך מפה, מה אתה, אני, אתה שונא שלי. והוא התחנן, היה מוכן לתת את כל הסעודה, והוא לא היה מוכן, הלך וסילק אותו, ואז הוא הלך והלשין למלך, הוא אמר, יש פה חכמים שלא מיחו. והגמרא מתארת בהמשך, הגמרא מספרת שמי שהביא את החורבן על ירושלים, זה היו שם קבוצות של בריונים שהם החליטו לעשות מלחמה כנגד קבוצות אחרות שלא רצו לעשות מלחמה, והם שרפו את המחסנים ונהיה רעב גדול, כי בלי זה עם ישראל היה יכול לשרוד. וכשאתה קורא בספרי ההיסטוריה של אותה תקופה, הספרי או הספרים שמתארים, מתברר שבעצם הנפילה הייתה בגלל המחלוקות הפנימיות שהיו בעם ישראל. אז האם יש סתירה או בגמרא בעצמה או במה שהגמרא מספרת למה שההיסטוריה מספרת? התשובה, אין פה שום סתירה. עוד המהר"ל אומר שקמצא זה חבורה, קמצא זה הרבה, או כן, או נמלים, דברים שחיים בקבוצות קבוצות. הוא אומר, המדרש מבטא שהעסק מתחיל מזה שיש ויכוחים וקבוצות קבוצות. ועומק הדבר הוא, אם אתה רואה אחר כך שבריונים מוכנים לשרוף מחסנים של מזון רק בגלל שיש כמה אנשים שלא מוכנים ללכת איתם, אז זה מתחיל באיזשהו מקום. בוא תראה איפה הוא מתחיל. קמצא ובר קמצא זה ביטוי פרטי במקום קטן בין שני אנשים בתוך בית סגור לאווירה שקיימת. יש שנאה בין השניים, חכמים כבר מרגישים שהם לא יכולים לטפל, הם לא מטפלים בזה. בקצה הקרחון יש מלחמת אחי ממש, כן? מלחמת אחי, מלחמת אחי אי אפשר לשרוד. אפקט הפרפר מתחיל בקמצא ובר קמצא. אפקט הפרפר מתחיל מזה שכבר יש קבוצות ופילוגים. רואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אולי מה אני תרמתי לאווירה מהטירנות? אבל יותר מזה, מה אני יכול לתקן ולהוסיף? ואני אומר, אנחנו לפעמים יש לנו תחושה, אנחנו יושבים בבית המדרש ואנחנו סגורים ויש בעיות, ומה אנחנו תורמים? אנחנו יכולים לתרום בעצמנו כאן, באיך אנחנו נוהגים אחד עם השני, איך אנחנו מתייחסים אחד לחברו, מה אנחנו מוסיפים ותורמים. או בתוך בית המדרש, אדם מעצמו יכול ליצור איזה שהם גלים, כן, כמו שזורקים אבן יוצרת גלים, אדם כל אחד מסביבו יכול ליצור גלים של קדושה, של אווירה טובה, שכשזה יגיע זה יתרום את חלקו. לא לחשוב מה אני מסוגל, כי אני מסוגל במקומי, ואם אני מסוגל במקומי אני גם מחויב. התפקיד שלנו כשאנחנו רואים את התופעות השליליות האלה של מתירנות, של אלימות, של זילות בחיי אדם, כן, או של פלגנות ושנאת חינם, כל הדברים האלה אנחנו סובלים מהם ורואים אותם בצורה קיצונית. כשאתה קורא מה התוצאות של זה, אנחנו צריכים לעצמנו ולשבת ולחשוב איפה אנחנו מתקנים. ואם אפקט הפרפר פועל באופן שלילי, קל וחומר שהוא יעבוד באופן חיובי. מה אנחנו יכולים להרבות ולהוסיף טוב, להרבות ולהוסיף קדושה, להרבות באורה, בתורה, בטוב, ובין אדם למקום ובין אדם לחברו, ואז בקצה יבוא עם ישראל לתיקונו בעזרת השם, עד שנגיע התיקון הגדול במהרה בימינו אמן.